רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית מאחורי המילים בהגשת שמוליק מושקוביץ.
שלום שלום, מה שלומכם? מאזיני היקרים, מאזיני רדיו סול שככה אחר הצהריים והם איתנו, מאזינים לנו לתוכנית התרבות וההמלצות של רדיו סול. שוקי אברהם הוא טכנאי השידור, אני כמוש מולית מושקבית. למי שעדיין לא מכיר, אז הנה, הכרנו. נעים מאוד. אנחנו יוצאים עד השעה 5 במוזיקה ככה נחמדה שבחרנו עבורכם, והכי חשוב, המלצות, המלצות, המלצות. יש לנו היום רעיון טלפוני אחד ופינה של מלכה חוזק שיר. הפינה השבועית של מלכה, שדרך אגב אפשר להזין לכל הפינות של מלכה באתר פודקאסטים שאני מבטיח שאני אעלה לפייסבוק שלנו את הקישור הישיר, כדי שתוכלו במידה ופספסתם להיכנס ולהקשיב. יש הרבה מאוד דברים טובים שאפשר ללמוד מהפינה הזו, בכלל החיים. רק להיות במודעות, רק להיות במודעות ולהסכים לקבל. לא תמיד, לא תמיד להסכים מה שנאמר, אבל להיות ככה עם אוזניים פתוחות, לב פתוח. ולנו יש עבורכם היום הרבה מאוד המלצות מסוגים שונים, גם סרטים לדעתי, ספרים. אנחנו מיד מיד עם ההמלצה הראשונה. טוב, אתם יודעים מה, יאללה, בוא נתחיל, למה אנחנו ככה? הנה, ההמלצה הראשונה שלנו, דני סנדרסון, שירים גלויים ונסתרים. במהלך שנות הקריירה שלו, דני סנדרסון כתב מעל 300 שירים, שימו לב, מתוכם קרוב ל-100, הפכו ללעיתים ומהווים את אבני היסוד של המוזיקה הישראלית. סנדרסון אוהב לחזור מדי פעם אל השירים הנסתרים, ולתת להם את המקום הראוי בקדמת הבמה. כמיטב המסורת גם הפעם, ובלהקה מעלים ערב ייחודי וחד פעמי. מצד השירים המוכרים והאהובים של דני סנדרסון יבוצעו השירים הנסתרים, אבל גם מאוד אהובים. זה שהם נסתרים זה לא אומר שהם אוהבים, אבל גם שירים שהם לא נסתרים, כמו אל תדברו איתי, בקצה המערב, ציפי פרימו, איפה היא עכשיו, אנשים זהב ועוד, ערב שכולו אומאז' מוזיקלי מרגש שלא כדאי לפספס. עמוס אורן מאתר במה מספר על ההופעה הזאת, והוא אומר ככה, גם כשהאומור מאופק ליד המילים ובין השורות, אי אפשר לטעות בכתיבה של דני סנדרסון, בהבנה ובהכרה שלו, ששירי פופ נועדו להנאה, לא לצרכים של חינוך מחדש, תיקון נשמה או תיקוני דרך. כך גם המוזיקה שלו, סנדרסונית, כך הוא קורא לה, פופ רוק עתיר גיטרות, סוחף, משתוקק, מחולל תנודות טובות ומבשר הרמוניות לעולם, פופ של ה-60s שמשיק לרוק של 70s. זה עמוס אורן, מאתר הבמה. ואנחנו עם שיר של דני סנדרסון, שאני מאוד מאוד אוהב. ואיפה ההופעה? סליחה. 12 בנובמבר, יום שבת, מחר, 10 בערב, בזאפה תל אביב, וב-2 בדצמבר, יום שישי, 9 בערב, גם כן בזאפה, אבל לא בתל אביב, בהרצליה. שימו לב, דני סנדרסון.
נכון שהוא לא יתקשר חצי שנה, ולא שם
חושב עלייך. כן, אנחנו עם גלבי. גלבי זה מחזה שמספר ומדבר על פרשת ילדי תימן. על פי ספרה של איריס אליה כהן, השנה 1983, גיבורת המחזה זוהרה עדני, עורכת דין נשואה ואם לילד, נושאת על גבה את כאבי משבר ההגירה של הוריה שעלו מתימן. יוצאת במצוות אמה שנפטרה למסע חיפושים אחר אחותה התאומה שנעלמה בתחילת שנות ה-50 מהמעברה. חברתה הטובה ביותר, ידיבה, בת לניצולי שואה, דור שני לסודות והשתקות ששקלו את בנם במלחמת יום הכיפורים. על רקע סודות העבר הנחשפים תעמוד החברות בין השתיים למבחן. סיפורם של זוהרה ואדיבה מבטא את המורכבות של קור ההיתוך הישראלי ונותן ביטוי לפצע שוטט הדם של פרשת ילדי תימן ולאוזלת היד של החברה הישראלית מול כוחם המצמית, כך מסתבר, של תהליכים היסטוריים של עוולות שנעשו בזמנים אחרים ואינם ניתנים לתיקון. בגלבי, מחזה חדש שעולה בתיאטרון הבימה, 13 בנובמבר, זה אומר מחר בשעה 3, בצהריים, שימו לב לשעה, שעה לא רגילה ולא אופיינית, וב-17 בנובמבר, יום חמישי בשעה 8:30, בתיאטרון הבימה בתל אביב. גלבי. זה כבר יוסי בנאי שגם ערב שמוקדש לא יש.
אוהב את ההיא, תמיד הוא אומר לה, חוזר ואומר לה, כמה היא אלוהית, כמה היא אלוהית. שענה, אוהב עננה, תמיד הוא אומר לה, חוזר ואומר לה, את כל כך עדינה.
קונצרט מיוחד לציון 30 שנות יחסים דיפלומטיים ישראל-גאורגיה, יתקיים ב-17 בנובמבר ב-8:30 בקונסרבטוריום למוזיקה בבאר שבע. זהו אירוע מיוחד וראשון מסוגו שיתקיים בסימפונטה הישראלית באר שבע, בו יעלו על פני השטח הקשרים החמים והאנושיים שנרקמים בשנים האחרונות בין גיאורגיה לבאר שבע. את הקשר המיוחד מוביל לא אחר מהמוזיקאי טור השבחים אסף קליינמן, יליד באר שבע, שנמצא על הקו הטלפון. שלום אסף.
שלום שמוליק.
מה שלומך?
אני מצוין, מתרגש לקראת האירוע הגדול שיתקיים ביום חמישי.
אז בוא, תוכל לספר לנו באמת עוד קצת פרטים על האירוע הזה?
כן, אז בעצם תראה, האירוע שיתקיים ביום חמישי בעצם הוא אירוע שמפגיש בעצם סולנים ישראלים בעלי שם וסולנים מגיאורגיה בעלי שם בינלאומי. ובעצם האירוע נועד לחגוג את 30 שנות היחסים הדיפלומטיים בין שתי המדינות. השגריר כמובן יהיה, יהיו אנשי עסקים ואנשי תרבות, פוליטיקאים וכו', וכמובן מהעירייה.
ומה יבוצו שם מן הסתם קטעי מוזיקה ומשהו שהוא...
כן, כן, אז ככה, אנחנו בעצם ננגן 3 יצירות, אני אבצע את הקונצ'רטו לפסנתר של המלחין הישראלי הגיאורגי הגדול, יוסף ברדנשווילי, יצירה פשוט, פשוט דרמה במוזיקה, וחוץ מזה ינגנו עוד 2 קונצ'רטים לפסנתר, תמרה ליצ'לי מגיאורגיה תנגן את הקונצ'רטו של שוסטקוביץ' הראשון, וסלומת שיטאיה ומננה גוצירידזה, יבצעו את הקונצ'רטו הכפול של מוצרט לשני פסנתרים.
וואו. וזה לא רק מן הסתם לחובבי מה שנקרא מוזיקה ארטקור, לא, מוזיקה קלאסית. זאת אומרת, גם אנשים שהם לא, שיש להם אוזן של מוזיקה קלאסית, יכולים לבוא וליהנות מה...
בוודאי, בוודאי. האירוע באמת כולל יצירות במופת, קומוניקטיביות לקהל. זה באמת אירוע שתוכנן בקפידה, זה באמת איזשהו חלום שהתגשם מאז השנה שעברה שהייתי בגיאורגיה, באמת היה לי פה את החלום לעשות את האירוע הזה, ובאמת מצאנו את ההזדמנות לעשות. אני פניתי לקלאודיה צובל, המנכ"לית של הסינפונייטה, ואני רוצה להודות לה מכאן מקרב לב על ההיענות ועל כל התמיכה, וליוסף ברדנשווילי כמובן, על כל הסיוע וכמובן על ה... מוזיקה שהוא כותב ובאמת מבוצעת בכל מקום בעולם היום.
וואי, מדהים. אז 17 בנובמבר, 8:30 בערב, נכון, בבאר שבע, וככה הזכרתי בפתיח על זה שאתה יליד באר שבע, תגיד לי, חוץ מ... מה אתה יכול לספר לנו על דברים שאתה עושה ביום יום?
תראה, אני אגיד לך, אני גרתי בעצם באירופה ב10 שנים האחרונות, ואני באמת, לפני תקופת הקורונה, אני בעצם הסתובבתי והופעתי, כמובן שבאתי גם, חזרתי לבאר שבע להופיע. בזמן תקופת הקורונה הייתה תקופה קצת דוממת, ואחרי זה ככה קצת האצה בהופעות הזה. עכשיו זה באמת חזר, ואני מאוד שמח על זה. ואני מאוד מאוד שמח גם שבאמת דווקא בבאר שבע אנחנו עושים את האירוע הזה, שאנחנו מביאים את התרבות לפה ואת הקשר הזה, ואני כולי תקווה שבאמת יהיה לזה המשך, כי אני חושב שהקשרים בין המדינות שלנו זה קשרים כל כך חמים, ואני כל כך אוהב את התרבות הגיאורגית, וזה פשוט משהו לדעתי שהקהל יכול באמת לשאת נשכר ממנו.
וואי, מדהים. טוב, אסף קליינמן, אנחנו רוצים מאוד להודות לך. תודה רבה.
אני מודה לך, תודה רבה, ובאמת אני מזמין את כולם לבוא וליהנות מהמוזיקה הנפלאה.
100%, תודה רבה. תודה
לך.
שבת שלום.
שבת שלום.
ביי ביי. כן, אז יאללה, באר שבע, בסדר, אז מה קרה? אפשר להגיע ולשמוע מוזיקה קלאסית במיטבה. הנשמות, הנשמות התאורות עם אחכה לך. אורנה תתון, אורנה פורה, תתון לילדים ולנוער, מעלה את אדיסון, תומר אדיסון גדל בעירה קטנה בארצות הברית, הוא נחשב לילד מאוד מוזר שאינו מצליח לעמוד בדרישות המקובלות של החברה, המשפחה ובית הספר. הוא עסוק כל הזמן בשאלות על תופעות שאף אחד לא יודע להסביר, ועורך באובססיביות ניסויים מדעיים מסוכנים, שכמעט גורמים לאסונות אמיתיים, וגורמים לאבא שלו לכעוס עליו מאוד בכל פעם שהוא נאלץ לשלם עבור הנזקים שהוא גרם, אך סקרנותו של אדיסון רק גדלה והוא עושה הכל כדי מממן את ניסויו. הקונפליקט בינו לבין הסביבה מחריף עד שתומאס מרגיש נרדף על ידי כולם. הוא אומלל מאוד, הוא מחליט לברוח מהבית, אבל אז קורה משהו שגורם לכולם להבין את הכוח שבהמצאותיו. חברתו הקרובה זקוקה לניתוח דחוף, אך אין אפשרות לנתח אותה משום שהערב ירד ואי אפשר לנתח לאור הששית. תומאס מוצא פתרון בצורת המצאה חדשה. הוא מביא את האור לבית, הוא מביא את האור לעולם. זה קורה ב-12 בנובמבר, יום שבת, מחר, 10:30, במוזיאון תל אביב לאומנות. קחו את הילדים, להצגה מרתקת, ממש, מקסים, מקסים. כבר המלצנו לכם על ההצגה הזאת המון פעמים. אז הנה גם עכשיו, אדיסון של התיאטרון המדהים הזה, תיאטרון אורנה פורט, ואתם בהחלט בהחלט מוזמנים, אמרנו, לקחת את הילדים. זה מחר במוזיאון תל אביב לאומנות. עכשיו אני רוצה להשמיע לכם שיר שגילוי נאות, אחת מהזמרות בשיר היא חברה שלי מהעבודה, כן, תהילה בן שמחון המקסימה, והלהקה הזאת נקראת להקת הלל, עם המנהלת המוזיקלית שלהם מירב ברנר, שאנחנו כבר ראיינו אותה כאן בתוכנית שלנו עם סינגל משלה. אז להקת הלל היא הלהקה, לא יודע מה להגיד, הלהקה ייצוגית של נשות השומרון, של המועצה האזורית שומרון, אבל מועצה האזורית שומרון תומכת בלהקה הזו. להקה של נשים, כולם נשים, כולן נשים, והן שרות בעיקר קאברים, גרסאות כיסוי לשירים מוכרים ומדהימים. והנה שיר חדש של הלהקה הזו, נקרא שיר של קרן פלס, בת לי פתאום. מכירים את השיר הזה, נכון? אז בת לי פתאום, אז הנה. להקת הלל עם בת לי פתאום, בצוע מדהים.
והעיר שקטה והשמיים התכסו בלטה שעת בין ארבעים של חיי אבל באת לי פתאום באת אליי פתאום ואמרת לי בואי אלוקים שומר מקום של חיי, אבל את באת לי פתאום.
כן, להקת תעלל. טוב, אנחנו עם סיילנט, השתיקה, חייו של אביו, שאותו מגלם מוריס כהן, הוא איש טלוויזיה עם פה גדול מדי, הולכים ומסתבכים. אמו שרה, שאותה מגלמת לבנה פינקלשטיין המדהימה, הפסיקה לדבר, שקע בשתיקה מוחלטת, ואביו לא מבין למה. אביו, אושרי כהן, תלמידו האהוב לשעבר, הופך במפתיע למועמד המוביל בבחירות לראשות הממשלה, למרות שאף אחד לא יודע מה יש לו להגיד. הוא לא מתראיין, לא מדבר, לא נואם, פשוט שותק כל הדרך לניצחון. שתיקה שמאתגרת את אביו עד כדי סיכון הקריירה שלו ומשפחתו. בין כל השתיקות אביו נע ונעד עד לרגע שכולן התחברו ויובילו אותו אל חשבון הנפש הגדול של חייו. הסרט השתיקה זה סרט ישראלי חדש, סרט מדהים, והנה השחקנים, נגיד אותם שוב, מוריס כהן בתפקיד הראשי, לבנה פינקלשטיין, אסתי זקה עם אושרי כהן, ליאת אר לב, צחי הלב, לירון בן שלוש ואלי דנקר. אתם בהחלט בהחלט מוזמנים להגיע. אנחנו אוטוטו, כן, אוטוטו עם מלכה, עם מלכה חוזק שיר, שתספר לנו דברים חדשים שאולי ידעתם או לא ידעתם על החיים שלנו בכלל. אלה כבר נוער שוליים, בתוך אלבום השני של האימה, ענוג ענוג.
תם הלילה, תם לתוך האור, נופל ירח, יותר מדי שיקור.
חוזק שיר על הקו.
היי שולי, מאזינים.
מה נשמע?
אני אמרתי לך כבר, אבל אני אגיד שוב שאני הרגשת כל פעם לדבר איתך, בכלל למי שמקשיב.
להתרגש זה טוב.
כן, בהחלט. רק לידיעה כללית, יש מי מהמאזינים שמקבלים עכשיו אנרגיה. אז שווה לבקש את האנרגיה למקום יש להם צורך, או למישהו אחר לידם.
אוקיי. מה נדבר היום?
אז זהו, על הערך העצמי, שהרבה מאיתנו נמצאים במקום לא פשוט, כשאנחנו לא מספיק מעריכים את עצמנו, ולא אוהבים את עצמנו כמו שאנחנו. אני לא אומרת שלא חשוב לשנות התנהגויות, לשנות מעשים שהם לא לטובתנו או לטובת האחר. אני אומר, אני באה ממקום אחר להעביר את המסר, שכשאני חושבת שאני לא מספיק יפה, או אני לא מספיק רזה או חטובה או חכמה, או כל מה ש באמת אלה שהם לא בערך עצמי מאוזן, אני לא אומרת גבוה או נמוך, מאוזן, הרבה פעמים אומרים לעצמם, יש אמירות כאלה, שמולי, כשמישהו אומר לעצמו, כמה אני טיפש, או כמה אני מטומטם. נכון שכילדים אנחנו שומעים את זה מהמבוגרים יותר, אבל, ובהחלט נכון שהמבוגרים שיעשו את השינוי, יכולים גם לעזור לילדים לעשות את השינוי. ילדים שעוברים אלימות וחרמות הם מבחינה אנרגטית ורגשית במקום מאוד לא פשוט, רוב הסיכויים שהם בערך עצמי לא מאוזן. אני אתן תרגיל ליישם איך לשנות את זה.
אוקיי.
והלוואי שבאמת כל אחד ייישם איפשהו מרגיש שהוא לא מספיק מכבד ואוהב את עצמו בדיוק כמו שהוא, ואמרנו איך שצריך לשנות, אז שווה לשנות, אבל לא בשביל מישהו אחר, אלא בשבילי עצמי. אז אני מאוד ממליצה לכתוב, אני אוהבת את עצמי ומעריכה את עצמי כמו שאני. רק לשים לב שכן לשנות דברים, אבל עדיין לכתוב את האמירה הזאת, את המשפט הזה, 20 פעם ביום, פלא, 20 שורות לכתוב את זה, אבל כשאנחנו כותבים, זה כל כך מדהים שמי שישים לב, עולים תיאורי תגובה. מה שעולה בגוף, בתחושות, ברגשות, במחשבות, את זה אנחנו צריכים לנקות. כי אספנו מהילדות שאמרו לנו, אתה לא כמו אח שלך, את לא כמו יפה כמו זה, את לא מוצלחת, אתה לא מוצלח. אספנו כל כך הרבה אחיזות, כל כך הרבה, ובלי להאשים את מי שאמר לנו את מה שאמר לנו, ממש לא, וגם לא להאשים את עצמנו, שמוליק. כי ברגע עד שיש אשמה, אז אנחנו מחפשים את העונש, לא במודע, כן? אז כשכותבים את זה, ולפחות לשבועיים, אחר כך אפשר לעשות הפסקה ולחזור על זה, והתיאורי התגובה שעולים, התחושות הלא נעימות, זה יכול לבוא גם בכאב מסוים, באיברי הגוף, זה יכול לבוא בבכי, זה יכול לבוא במחשבות שליליות. זה מדהים כמה שזה עובד, את זה כותבים על דף אחר, ותיאורי התגובה שהגוף מגיב קוראים אחרי כמה ימים או בסוף התהליך. שמוריק, זה מובן מה שהעברתי עכשיו,
כן,
את התרגיל?
כן, ברור, ברור, ברור.
על כל דבר אנחנו יכולים לכתוב. אם אנחנו רוצים על מצב כלכלי, אז לכתוב, אני מאמינה ומצליחה ליצור הכנסה בכלילות ובשפע, ואז עם תיאורי התגובה, או אני סולחת ומוכלת לעצמי עם תיאורי תגובה. כמה שנכתוב כל דבר שהוא לא נעים לנו, אבל זה חייב תיאורי תגובה. בלי זה, זה לא מנקה. כי מה שמנקה זה התיאורים, זה מה שעולה לנו בגוף, וזה עולה, זה פשוט מדהים. ואם מישהו, כשמישהו מתחיל לכתוב את זה, 3-4 שורות, והוא לא מרגיש כלום, כי הרבה פעמים חסמנו את החלק של הרגש, של להרגיש, אז לבקש להרגיש במודע. ממש לחזור על אמירה בראש, אני מבקשת להרגיש במודע. כי כשאנחנו מרגישים, זה הרבה פעמים כואב להרגיש. כואב, הכעס כואב, העצב כואב, ממש כאב פיזי. אז כשמרגישים את הרגשות האלה, גם לכתוב אותם. לא קשור למשפט הזה שכתבתי. כל פעם שאני מרגישה משהו לא נעים, מחשבה שלילית, אמירה שלילית, תחושה, רגש, לכתוב. הלוואי שבבית, בתי הספר, יעשו דקה, שתיים, ממש או לפני שיעור, או לקראת סוף שיעור, לכתוב מה הרגשתי עכשיו בשיעור, מה אני מרגיש בבית כשקורה משהו, ולקרוא את הדף ולזרוק לפח. וזה פשוט לקרוא, כן, לא הדגשתי. כשאנחנו כותבים את התיאורים שאנחנו מרגישים, אנחנו חייבים לקרוא לקראים את הדף ולזרוק לפח. כי אם אנחנו שומרים זה כאילו ולא ניקינו. שבועיים כאלה של כתיבה, זה פשוט מדהים איזה תהליך ניקוי זה עושה.
טוב, מלכה, תודה רבה.
לבקשה.
נשתמע בזאת השם גם בשבוע הבא.
כן.
בפינה חשובה נוספת, כי היא באמת חשובה.
תודה.
ומספיק באמת שאדם אחד מהמאזינים שלנו יישם ו... עשינו את שלנו.
נכון, נכון.
טוב, תודה רבה.
בבקשה ותודה לכם.
ושבת שלום.
שבת שלום שמולי, תודה.
ביי ביי.
ביי.
קצת על המרפסת ולאסוף את שברי הסף.
מופעי מחול, בא לכם לשמוע? אז הנה, מופעי מחול שהתקיימו יום אחרי יום, ב-15 וב-16 בנובמבר, במרכז סוזן דלל, ואני אתחיל עם ה-15. המופע, הוא הלך בשדות בהשראת הרומן של משה שמיר, בביצוע בלט ירושלים, מופע חדש של להקת בלט ירושלים, מעלה עיבוד של רומן מהקלאסיקה הישראלית, הבלט משחזר את המיתוס הציוני, ששנות ה-40, תקופה של מאבקים בין יהודים לערבים בעת המדת הבריטי של ארץ ישראל. סיפור אהבה בין ניצולת שואה, עולה חדשה מפולין, לצבר קיבוצניק מיתולוגי. הספר זכה להצלחה משחררת בעיבוד לבמה ולקולנוע, ועכשיו מחול, זה סיפור אהבה בין מיקה לאורי, שנחשב כאחד הסיפורים המרגשים והיפים שנראו על הבמה הישראלית, וזה קורה כאמור ב-15 בנובמבר, יום שלישי, 8:30 במרכז סוזן דלל, יפו תל אביב. וב-16, פלישה לחלל של תיאטרון מחול אבשלום פולק. תיאטרון מחול אבשלום פולק מזמין אתכם לפלוש יחד איתנו בחזרה לחלל, לחלל ההופעות עם מופע מחול תיאטרון אינטימי ועשיר, שהצפייה בו היא חוויה מענה ואסתטית. פלישה לחלל ממשיך את סגנונה הייחודי של הלהקה עם מחול מלא בהבאה, ברגש ובתוכן. המופע לוקח את הצופים אל מסע בו נשזרים יחד קטעים חדשים לצד קטעים מחודשים, קטעי סולו לצד קבוצתיים, והכל עם ההקפדה, הכישרון וההומור הייחודיים ללהקה הספציפית הזאת. תיאטרון מחול אבשלום פולק, שוב, 16 בנובמבר, יום רביעי, ב-8:30, ואמרנו, מרכז סוזן דלל בתל אביב. אנחנו עוד משהו מעניין, ב-14 בנובמבר, יום שני הקרוב ב-8:30, התזמורת הסינפונית הצוענית של בודפסט עם מייק בורשטיין. התזמורת הסינפונית הצוענית של בודפסט עם מייק בורשטיין בתוכנית משלבת מוזיקה קלאסית ומנגינות יהודיות וצועניות. התזמורת מבודפסט הידועה גם בשם 100 הכנרים הצוענים, היא הגדולה מבין התזמורות הצועניות בעולם התזמורות, והיא מגיעה לישראל אחר ההצלחה הגדולה בשנת 2019, הפעם בתוכנית מיוחדת במינה, כוללת פניני מוזיקה קלאסיים וקטעים ידועים של פלוקלור יהודי וצועני, והכל בעיבוד המיוחד של התזמורת המורכבת ברובה מכנרים וירטואוזים ובליווי כלי נגינה ייחודיים. רבות דובר על הדמיון הרב בין המוזיקה היהודית והצוענית, ומכאן החיבור המתבקש לזמר אחד, מייק בורשטיין, הבינלאומי, בעל הקול השמימי, כוכב מחזות הזמר והאגדה בחייו, האמנים הישראלים הפופולריים והאהובים בעולם. זה מייק בורשטיין. הוא מגיע לארץ במיוחד כדי להשתתף במופע התזמורת הזאת, שהיא מנגנת את קטעי הפולקלור הצועני, לצד מוזיקה קלאסית של ברמס, שטראוס, ביזה, מונטי וסרסטה, והכל בדרך ייחודית שלה, ללא תווים וללא מנצח. את תפקיד המנצח מבצע בתורנות אחד מסולני התזמורת. זהו סיפור הקמת התזמורת מיוחד גם הוא בשנת 1985, לאחר מותו של שנדור ירוקי, המוזיקאי הצועני המפורסם ביותר בונגריה. כל המוזיקאים הצועניים הגיעו ללוויה שלו ונגדו יחד מתוך כבוד לשנדור. כך נוצרה התזמורת הצוענית מבודפסט, שהפכה במהרה לפלא מוזיקלי באירופה ובעולם כולו, וזה כאמור קורה ב-14 בנובמבר, יום שני, 8:30, בהיכל התרבות על שם בהופמן בתל אביב. זה כבר יצחק קלפטר, יחד עם אלונה ארצ'יק, ואפרים שני.
אמרת שהחיוך שלא מביא לך את האוויר, ואם את בצרה אז הוא תמיד מקשיב, ולמה פגותי יוצא לריב, כי הוא אחד כזה
סגרתי אצבעות על ירחך ואת בתת מבט כזה גבוה
טוב, אנחנו עכשיו עם ספר חדש לאורלי קסטלבלום שמזמן, מזמן, מזמן לא שמענו ולא קראנו ספר חדש שלה. אז הנה ביוטופ, אורלי קסטלבלום, מר ז'וזף שמיל שימל פרנקונפיל, שהוא לוזר שפוטר מעבודתו כמורה מן החוץ בחוג הכושל לתרבות צרפת באוניברסיטה, הולך ומסתגר בהישג הנדלני שלו, דירה במרכז העמולה התל אביבית, בלב פקק תנועה נצחי, שבה הוא מוגן היטב בין חפציו, תוך השתקה של החוץ וחסימת מראותיו וזיהום האוויר שבו הוא חי חיים שבהם המשימה היחידה שהוא מטיל על עצמו כאדם היא לגור עם כל תחזוקת הבית ותחולת הבית הכוללת גם אותו. לדידו הבית הוא מהות הקיום, מה שיש לך בחיים ומה שיש לך בבית ומה שיש לך בחניה של הבית. ביוטופ מזמן לנו אנטומיה מבריקה של האבסורדים של הזהות הנדלנית, תופעה ישראלית מובהקת הנצבעות כאן בגוני הפואטיקה הקסטלבלומית. ז'וזף שימל, או שימל, היוצא מדירתו רק לסידורים הכרחיים ולטיול שמכתיבים לו צרכיו של הכלב, דמוי התחש שהוא אימץ, אינו מתרחק מן הסביבה הסמוכה של לונדון מיניסטר, אך סביבה זו מספקת לתצפיותיו הפדנטיות אין ספור אומלסים ססגוניים, תשליל הזהות הנדלנית אשר עושר המאפיינים הייחודיים של כל אחד מהם ומתענוגות הספר. כל המשועבדים הללו לנכסיהם או להיעדר נכסיהם, יחד עם הדיירים של שני מגדלי העשירים עמק החווים בספר, מאפשרים לקסטלבלום לקטלג שורת קלישאות של הביוטופ התל אביבי. את הריאליזם המוקפד כביכול של תאורן מלווה קריצה של סוריאליזם עליז ומפתיע. עלילת הספר מואצת כששימל מתחיל לצאת מן הבית ללוויית בישראל, עולים מצרפת ובעיקר כשמתאחדות הזהות שלו עם זהות, עם הזהות שלו כבעל בית, הוא יורש בית בנורמנדי, עד מהרה פולשת לחייו ומתנחלת בהם דרמה יוצא דופן של נחלים בעלת אקלים פוליטי הולכת ומפקיעה ממנו את נכסיו ומתירה אותו כמי שכבר אינו מסוגל להתחבר לעצמו. ביוטופ! לא אגדל לכם, 3 נקודות. לא אגדל לכם מה קורה בסוף, אבל זאת אורלי קסטלבלום עם הכתיבה המאוד מאוד מאוד מיוחדת שלה, ואני מאוד מאוד סקרן לקרוא את הספר הזה. האמת, המליצו לי עליו, אז כשהמליצו לי עליו אמרתי, יאללה, אמליץ לכם גם, לפני שקראתי אותו. אז הנה, אני ממליץ לכם. עוד המלצה מבר שבע, דיברנו על בר שבע היום, אז הנה, תיאטרון בר שבע, תופש 17, תופש 17 של תיאטרון בר שבע, זוהי קומדיה על רשלנות רפואית. יום קשה עובר על פרופסור ינקה בירשטיין, מנתח בעל שם עולמי. ומנהל בית החולים שערי תקווה. רגע לפני ביצוע השתלת לבלב מהפכנית, הוא מגלה שמשרד הבריאות שוקל לבטל את תהליך ההיסטורי עקב ליקויים שהתגלו בבית החולים תחת ניהולו. פרופסור ינקן נאלץ לראשונה בחייו להסתיר, להמציא ולשקר, כפי שלא עשה מעודו כדי להציל את בית החולים, את הקריירה שלו ואת ההשתלה ההיסטורית. במקביל, יצחק כנעני, שהוא חולה מן השורה, עושה טעות פטלית ומגיע לבית החולים ללא טופס 17. מערכת הבריאות, החולה בישראל, מתגלה במערומיה, בפרסה המשוגעת הזאת שנקראת טופס 17, בה רופאים נאלצים להסתיר חולים בארון בזמן שמשרד הבריאות מחפש שאריות של חמץ בחדרי הניתוח. בסופו של דבר מתברר באופן סופי, הצחוק טוב לבריאות, כל השאר פחות, וזאת קומדיה, קומדיה, שתיאטרון בר שבע, סתירה באיזשהו אופן. ב-19 בנובמבר, יום שבת הבא, כן? יום שבת הבא, ב-8:30 במשכן לאומנויות הבמה בבר שבע, ולדורבנים, שיר שאני מאוד מאוד אוהב. לא פוגע!
בחיים שמתקדמים במהירות מהירה ומסתבר שככה גם השפיות נמתחת אורך ציר ה-X ולעומק ציר ה-Y ו-Y אני אדם חושב ואין לי מחשבה שתאיר אותי מעומק התרדמה לא רודף ולא בורח יש לי יותר ממאה חלומות לחלום להספיק הכל היום ואיך הזמן רץ ואני הכל יכול ואת הכל אני יודע איך הזמן
אז הנה יקרים, אני מאוד מקווה שנהנתם מהמוזיקה שלנו, מאוד מאוד מקווה. מאוד מקווה שנהנתם בכלל מהתוכנית, מההמלצות שלנו. אני רוצה להודות לשוקי אברהם שהיה טכנאי השידור. אני שמוליק מושקוביץ, מזמין אתכם בשמונה בערב היום לאולדיז, נוסטלגיה, לועזית ורדיו סול. אחר ב-10 בבוקר, מסע בזמן. מוזיקה נוסטלגית עברית, ושיהיה לכם נעים ותבודי בסוף השבוע. זה לחברים, תשתדל בשבוע ביי
שהוא לא גבוה ולא
שבת שלום אמרתי
ממוצא שאני לא רוצה ואת לא רוצה רוצים גבוה בשמיים לגוע ואני ליד הזינוק את פותחת מהר ואני אחרייך אני לא מוותר עומד בקצב שאת מכתיבה והקצב מהיר כל הזמן מתגבר אף אחד מאיתנו הכוחו לא שומר נדמה שקו הסיום מתרחק עוד יותר האחרונה לי יש קשיי נשימה אני מפסיק לרוץ הולך לפינה ורואה איך את חלומך את מגשימה